קלפי ורענן בן בסט.
חתיכה קטנה של אושר ברדיו תל אביב, שעה בשבוע ביום שישי, זה כל מה שאנחנו צריכים, זה הפוגה. וההפוגה הזאת היא כל כך כיפית, פשוט לקחת עצמנו למקום אחר, להיות במקום אחר, בתרבות אחרת, בתוך הטעמים האחרים, וזה כיף לצלול איתך, רענן, בן בסט, פה איתי.
תודה רבה. אתה בדודה לצלול, אתה צולל?
לא, אני ממש לא.
למה אז לצלול הזה?
לא יודע, אני סתם, לא יודע, היה לי כזה דיבור כזה של...
לצאת איתך למסע, לצאת להרפתקה, לצלול.
כן.
לצלול, האמת שזה כיף.
כן, עשיתי את זה פעם.
כן?
עשיתי את זה. כזה, אתה יודע. אני יודע מתי עשיתי את זה. יום הולדת 30.
וואלה.
יום הולדת 30 לקחו אותי לצלול. ובאותו יום גם לקחו אותי לצנוח.
די.
כן, זה היה כזה יום כזה.
כל הצדיקים?
כן, כן. לא, באמת עשיתי דברים משוגעים ביום הזה.
באמת? ואהבת?
אהבתי, זה היה בחופי תל אביב, והיה מאוד אחור.
כן.
אז לא ממש...
כאילו סלילת היכרות כזאת.
כן. צללתי עם דולפינים פעם, שזה היה יותר שנורקלינג, שזה היה כיף גדול.
תודה רבה לך. לא, אבל לצנוח?
לצנוח, מצד אחד אני אומר, אני מאוד שמח שעשיתי את זה, כי זה התמודדות עם פחד, והעובדה שזה היה בהפתעה, זאת אומרת, עכשיו הולכים לצנוח, אז פשוט אמרתי, אוקיי, כאילו זרמתי עם זה. אם זה היה מתוכנן עם הרבה מאוד מחשבה, אני חושב שלא הייתי עושה את זה בסוף.
אין סיכוי בעולם, זה לא יקרה. צנחתי בצבא פעם, כאילו זה, אבל מאז לא יקרה בחיים. לא יעלה למטוס ויקפוץ ממנו, זה רק אם אני חייב.
כן?
בחיים לא.
לא יודע, הרגשתי בטוח, הייתי מחובר למישהו.
לא, ברור לי, אבל לא...
טונדם.
לא, ועשיתי בנג'י, שגם אני לא אעשה בחיים, עשיתי פעם אחת, never again. אבל ממש...
בנג'י אני לא אעשה.
זה בצדק.
אבל אולי עוד פעם לצנוח, אני כן אעשה.
די, כן.
החבר של הבכורה שלי הוא צנחן, הוא צונח, הוא גם מדריך. והוא עושה את זה כל הזמן, וזה...
מה, בבונים שם כאילו?
כן,
כן, אז החייניות שלי עשו, וזה, וכל פעם באתי לראות.
יש גם בים המלח, אתה יודע שיש
כן, גם... זה מטורף, זה מדהים. זה מדהים. אוקיי. זה מדהים, אבל אני האינסטינקט הזה של הלקפוץ, כי לצלול אני מאוד אוהב, יש...
אין אינסטינקט כזה, זה לא אינסטינקטים.
אז למה
זה... זה אבל מכריח אותך להיות באיזה fight or flight, אמיתי, הגוף כאילו מתמודד עם איזה רש שאתה לא מכיר בכלל, 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 ואחרי זה אתה מאוד מאוד מבסוט על עצמך. אתה ממש ממש מבסוט על עצמך.
יאללה, עוד מעט 50, אולי אני... אתה מדליק אותי, אתה מתחיל...
אופה!
אתה מטריף אותי. הבנתי אותך.
טוב, טוב.
אוקיי, אז מה עכשיו? מה עושים היום?
היום אנחנו מגיעים למקום שאני לא... באמת, חוץ מארץ עיר, כלום.
אבל עכשיו...
נמיביה.
נכון, נמיביה.
כן.
אבל היית עכשיו לא מזמן ביבשת.
זהו, אפריקה היא... יש בה קסם אדיר, קסם משקר כזה, משקר כמו להשתקר, זה פשוט, אני כל מקום שהייתי שם, וכל מקום שראיתי גם בתחנות הביניים, אמרתי, אני רוצה להיות פה, אני רוצה לחוות את המקום הזה הרבה יותר.
ממש...
הרגשתי שאני חוזר הביתה במובן הכי בסיסי, אנושי שלי, שזה הבית משם יצאנו כולנו.
קודם כל, יש בזה מין האמת בגדול, אבל לא, זה ממש מעניין לגמרי שאתה אומר את זה, כי ממש במחשבות שלי לפני התוכנית הזאת, אני חושב על זה המון. אפריקה בסוף היא היבשת הכי פחות מתוארת בעולם. בכל לבל של תייר שאתה מדמיין, מהגל התרמילאי, אין כמעט, יש, דרך אגב יש לא מעט, אבל זה לא בלבל של אסיה, ולא בלבל של אמריקה הלטינית, ובטח לא באירופה.
למה? זה יחסי ציבור? זה מה זה?
אני לא יודע להסביר, לא, אני יודע, אני חושב ש... לא, קודם כל יחסי ציבור הם לא סתם. אחד, היו המון המון מדינות, והמון מלחמות, והמון מאבקים, והמון רצחי עם, וכדומה וכדומה, אפרופו נמיביה.
לא יודע איך אומרים את זה ברבים, רצח עם.
איך אומרים? כי אין עמים, זה העמים ש...
אוקיי, לא צריך, אולי לא צריך את ההגדרה.
שלום קור, נפנה לה...
לא, לא, בסדר.
אז, לא, אפרופו נמיביה, זו מדינה שקמה...
סנוסייד, זה רצח של...
בדיוק, ידעתי שתביא עם האנגלית שלך.
בסדר, נו, אוקיי.
אז נמיביה, נגיד, היא גם דוגמה, היא מדינה של שנות... מ-1990, זו מדינה מאוד חדשה. הייתה בעצם חלק מדרום אפריקה, אבל אני חושב שחלק מזה זה זה. חלק מזה באופן מאוד מצער, מאוד מצער שאני אומר את זה, זה השחורים. אני חושב שלאדם הלבן, לתייר הלבן, עדיין יש איזשהו פחד קמאי, לא מוסבר ונוראי. נכון, נכון, אבל אני, ובגלל זה אמרתי, מצער מאוד להגיד את זה, אבל אני עדיין חושב ככה. אני יודע להגיד על תגובות שכשאני הגעתי פעם ראשונה לאפריקה, כשחזרתי, מה, ואיך היה, ואיך, כאילו דברים שאתה אומר, מה, מה עובר עליכם?
מה יש לכם?
כן, מה נסגר איתכם, בדיוק. אפרופו, מי אמר שאברהם לא היה שחור, שזה שיר נהדר בעיניי, שמתאר את כל הדבר הזה.
וגם שהאומה כולה הם שחורים.
כן.
זה, יש איזה כוח כזה מדהים.
גם,
אתה מסתכל על זה, אתה כל כך זר.
וגם מה זה
משנה? כל כך זר, לא, וזה כל כך יפה הכל.
זה גם מביא אותך עוד פעם לדבר הזה, שבאמת מאכילים אותך כל כך הרבה שנים על הדעות האלה, עם או המלוכסנים, או הצבע, וכאילו אתה אומר, לא יכול להיות שאנחנו עדיין שם, באמצע המאה, עוד לא באמצע, אבל אנחנו שם, ואנחנו בדאוניל אפילו.
אנחנו בדאוניל מוחלט.
לגמרי, אז אני חושב שזה חלק מזה. בחלק מהמדינות, דווקא בגלל, וחווית את זה אולי גם אפילו בטיול שלך, בגלל שאין המון אמצעים, אז זה מדינות יקרות באופן מפתיע, ואת הטיולים אליהם הם יקרים, אלא אם כן אתה באמת...
כי אתה צריך את המטוס הספציפי שיקח אותך לפה, ואתה צריך פה את...
ובסרנגטי יש עשרה לוג'ים, מה לעשות? אז כל לוג' שם הוא בסוף יקר, אלא אם כן אתה ישן עכשיו ארבע...
תגיד, אם אני לא טועה גיאוגרפית, הסרנגטי גם גובל בנמיביה?
לא.
לא, אז אני טועה. זה חשוב לציין שאני...
לא רציתי להגיד את זה.
לא, יש קניה, יש...
יש אוגנדה, לא, שם זה אוגנדה, קניה, כן, כן. בטנזניה. לא, נמיביה היא השפיץ הדרומי, היא בכלל על הים, והיא בדרום אפריקה, וגובלת בעוד כמה מדינות, אבל היא לגמרי על השפיץ הדרומי, ואם... היית בסרנגטי, והיית בסרנגטי, והבנת מה זה מרחבים אפריקאים, אז נמיביה היא שיא המרחבים, כאילו אם יש משהו שאתה אומר, אוקיי,
שיא המרחבים. מה אני מדמיין עכשיו? אני מדמיין סוואנה, אני מדמיין ירוק, אני מדמיין מדבר, מה אני מדמיין? מדבר, אוקיי, מדבר אתה, שפוגש ים.
אתה מדמיין המון דברים.
אוקיי.
קודם כל, אתה מדמיין את שני המדבריות הגדולים, קודם כל מדבר נמיב, שהוא באמת נושק בים, כל התמונות של הדיונות המעממות, שזה אולי אחד הדברים הכי מיוחדים שיש לנמיביה להציע, הדיונות שגם, אני לא אלאה את כולם עכשיו, כי יש לזה עניין גיאולוגי, זאת גם, האזור הספציפי הזה הוא גם אזור גיאולוגית מאוד עתיק, פעם היה תנידת יבשות הזאת,
כן.
אז הייתה יבשת שקראו לה גונדוואנה, אז שם ממש רואים שרידים של היבשת הזאת, של מיליארדים של שנים, זה לא מיליונים או מאות מיליונים, כן. מיליארדים של שנים, אתה רואה שם ממש עדויות לדבר הזה, אז מדבר נמיב שהוא, קודם כל זה מדינת ענק, אני חושב ש800,000 קילומטר רבוע, זאת אומרת פי 40 מישראל, עם 3.5 מיליון תושבים.
הבנתי. והיא מפוזרת, ה3.5 מיליון מפוזרים?
לא מאוד,
או שזה די...
די, יש כמה מקומות, בגלל הקשיים של לחיות במדבר וכדומה, היא המדינה השנייה בדלילותה, הראשונה היא מונגוליה דרך אגב.
כן.
אבל, אז תדמי...
ואתה אומר היא מדינה חדשה, אבל המקומיים, הילידים...
ממש לא, לא חדשים, מאוד מאוד מרתקת אז רגע, מרתקת מאוד בשבטים, יש שם שבטים שעד לפני 20 או 30 שנה באמת לא ראו כמעט אדם לבן במסות הכוונה, תמיד אני לא אוהב את המשפט הזה, לא ראו אדם לבן כי בסוף ראו איכשהו, קפצו לב זה אבל לא ראו במסות והם נפתחו ממש, האימבה והררו נפתחו ממש בשנים האחרונות, ב-20, 30 שנה בכלל זאת מדינה שנפתחה 20, 25 שנה, 30 שנה לתיירות יותר מסיבית ברמה מאוד גבוהה בשליטה גרמנית המון 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 שנים.
כמה שנים?
עשרות שנים לפני.
אתה רוצה להגיד לי שהם מדברים גרמנית?
יש שם דוברי גרמנית לא מעטים לגמרי. אתה גם רואה את זה במדינה, זה מאוד, מדינה מאוד מצליחה היום, מדינה מאוד דייקית באיזשהו מובן. כמה, מאוד, אתה לא מבין עד כמה. אבל המרחבים זה הדבר האמיתי, בגלל שגזי הדגשתי את העניין הזה של הצפיפות, זה מרחבים מדברים, צבעים עם כל... צבעי הירוק שרק דמיינת היו בסרנגטי,
ירוק, אוקיי.
לא, אז שם זה כל צבעי האדום, צהוב.
שני, כן, אוקיי, אוקיי.
אבל
אוקיי.
באמת בדברים מואב, שאתה אפילו לא
כן,
מדמיין,
אוקיי.
ממש. אבל מואב...
מואב, סדונה, כאלה.
אבל באקסטה, כאילו, בטרנס, במשהו שאתה...
יואו, איזה כיף.
מטורף, ועוד פעם, גם סדונה, בסוף אתה מגיע לסדונה, שם אתה לא מגיע לנוואר, ואם אתה נוסע במדבר נמיב, למשל על הים, זה היה אחד האזורים שהיה הכי קשה להגון בהם. הרי כשהתחילו להשתלט על אפריקה, הפורטוגזים, זה היה בעיקר הרי חוף כאלה, עד שמצאו את כיף התקווה הטובה, והגעה לגואה וכדומה, אז דווקא בנמיב היה מאוד קשה, אז אתה רואה המון ספינות תרופות, כאילו אתה כמו בית קברות כזה של ספינות, כאילו הכל נראה מאוד מאוד הזוי, אז מדבר נמיב שהוא מדהים, והוא חלק, ויש שם את חלק ממדבר קהלארי, שהוא אחד המדבריות הכי צריכים וגדולים בעולם, באפריקה, שהוא נמצא גם בחלקו בנמיביה. שבטים מרתקים שנשמע עליהם, אני לא אדבר עליהם יותר מדי, אז כי נשמע עליהם עוד מעט, והם באמת מאוד מאוד שונים ומיוחדים, אפילו לאפריקה, דווקא משהו במיקום שלה, ובזה שהיא הייתה חלק מדרום אפריקה, כאילו סגר אותה לאורך השנים ותחם אותה.
ואני יכול היום פשוט לנסוע לנמיביה, נכון?
זה אחד הטיולים, אנחנו, קודם כל זה בשנים מאוד, בשנים האחרונות תפס מאוד, בסגנון גם טיול, שאני לא יצא לי עוד לעשות אותו, אבל הלינה עם האוהלים האלה על הגג, אז אתה יכול לקחת שם עכשיו ג'יפ, זה מאוד מקובל שם, ומאוד קל לעשות את זה גם שם.
והאוהל על הגג של האוטו. אוהל
זה כזה נפתח כזה,
כן, הבנתי.
אוטומט כזה, אתה עולה בסולם, זהו, שאתה בנוואר כאילו פתאום, ומסודר מאוד, וכמובן גם יש לוג'ים, כאילו היא מדינה מאוד מסודרת היום, ושמאוד מאוד קל יחסית לטייל בה, וגם מתחילה להיות מאוד מאוד מתוירת. עוד פעם, לא במסות, כי גם אין לה את האופציה לקלוט מסות. והדבר הכי מפתיע שלא מדברים בכלל, זה שהיא מלאה בחיות. אבל אתה מדבר תמיד על חיות, על טנזניה ועל קניה, כן. והיא מלאה בחיות, אבל זה כאילו לא העניין בה בסוף. אתה רואה שם את כל הביג פייב, ובכמויות, ויש בה את הכי הרבה צ'יטות בעולם. כאילו, יש שם מספרים מטורפים של חיות, ואתה רואה, ואתה הולך לשמורה, נקראת הטושה, ואתה נמצא שם, אבל זה לא המיין טינג, זה גם.
אצלך המיין טינג זה אנשים.
לא, זה השבטים, אבל גם דווקא במקרה שם, אני מדבר נגיד, תמיד ידבר אליי.
כן.
אני מאוד, אם כן, בארץ אתה... אני מהמדבר, כן. אני
ברור,
לא
ברור, אתה הדבר ש... לא, המדבר זה סיני, לחלק... אז בכלל. כן.
נכון, אבל לא, אבל נגיד צפון הגולן, מבחינתי זה גם אזור ויילד כזה. אבל נגיד הגליל העליון והגליל התחתון, אני נהנה שם מאוד וזה, אבל זה לא עושה לי את אותה עצמה. אז בנמיביה העניין המדברי שם הוא מאוד מאוד דרמטי.
אוקיי,
המרחבים האלה.
אמרת דרמטי, נמיביה.
ואמרתי דרמטי.
Here we go.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
כמה אינטרו היה לאיש הזה.
גד עזר?
כן, לא, פה, אני אומר לך, גד, אמרו לי פה דברים עליך, אמרו לי, עזוב, תן לו.
שכב אחורה ותן לו לדבר.
תן לו לדבר, גד עזר.
לגמרי.
הוא מדריך מסעות באפריקה, מה העניינים?
בסדר.
He's the guy.
ספר.
גד עזר, מה קורה?
אני בסדר, אני אחלה.
כאילו, אתה עבדת בתוך השמורות.
נכון.
אוקיי.
זה היה מין כזה חלום שמתגשם כזה, כי טיילתי לפני זה, הייתי תרמילאי ופגשתי חבר'ה עם כותפות כאלה בקרוגר פארק, שזה פארק מאוד גדול דווקא בדרום אפריקה.
זה הסרטונים שאני הכי אוהב לראות ביוטיוב. בקרוגר פארק יש שם דברים משוגעים עם חיות.
נכון.
אבל רוב המדריכים שם, האנשים שעובדים שם בספארי, אנחנו יודעים את מי אנחנו מדמיינים. זה לא אתה.
זה לא אני. אני יודע, זה לא היה קל. את צריך לבקש הרבה מדרום אפריקה פוסט אפרטהייד עם מה שנקרא תיקון של ימי העבר, פתאום לגרום לילד לבן ישראלי להדריך שם. וזה עבד. זה היה מדהים. זה היה אחד החוויות הכי חזקות בחיים שלי וההחלטות הכי חשובות.
כמה שנים עשית את זה ובאיזה גיל?
קרוב ל-4 מגיל 26.
מדהים.
כן.
זה חוויה מעצבת ממש, ואתה שם, זאת אומרת, זה לא עכשיו אתה בא רק לעבודה.
לא, חייתי את זה 24/7, 6 שבועות מחזור עבודה, שבועיים הייתי מקבל חופש, הייתי לוקח את כל הספרים, מפוצץ את האוטו במשקאות קלים,
ג'ין.
קצת בבירה, בג'ין, כן, ונוסע לעוד שמורות, ככה רולינג סטון.
איזה כיף, אתה עוצם עיניים עכשיו, מה הדבר שאתה רואה נגד עיניך הכי מובהק בנמיביה?
את הדרך, נמיביה זה על הדרך, נמיביה זה על הנסיעה, נמיביה זה על המחים,
דרכי
כורכר,
זה דרכים מסודרות, איך זה עובד?
דרכי כורכר, אין סופיות, שלרוב הן מסודרות מעט מאוד דרך אספלט, מעט מאוד. הן לרוב מסודרות דרכי קורקר האלה, זאת אומרת, אתה לא צריך להיות איזה גאון 4 על 4 או משהו בסגנון.
כן.
אבל יש בהחלט הרבה מקומות שגם אתה צריך קצת נעשה טכני, או אם בא לך רגע ללכת רחוק יותר, אז בהחלט זה יכול להיות גם יותר טכני, אבל בגדול, אפילו 4 על 4 רך, יודע לעשות טיול בנמיביה מדהים.
טוב.
לא, אז... הוא עכשיו יכול לדבר איתך פשוט על 4 על 4, בוא נמקד אותו בנמיביה.
אוקיי, okay, תחזירו אותי לנמיביה. אז רציתי להגיד אבל שבאמת בגלל הגודל שלה, כן, אני הולך להגיד נתון, כולם לרגע, 825 אלף קילומטר רבוע, זה ענק, ישראל זה 20 וקצת אלף, זה ממש גדול, ויש בה בעיקר נופים ומדבריות ובעלי חיים ונוף שלא מפסיק להפתיע כל פעם מחדש.
יש פה ערים או שאין עיר בעצם, זה הכל כפרים?
לא, יש גם עיר. Okay. יש כמה ערים, אבל נגיד אנחנו נוחתים בווינדהוק לצורך העניין, אז בווינדהוק תראה יפה.
אני לא מאמין על השם הזה, זה שם של, מה זה זה?
כן, כן, נו, דבר איתי, כן.
לא,
זה... כל השמות בנמיליה קודם כל, ואתה שואל את עצמך, אם הם, מה הם, הם חצי יפנים או חצי גרמנים או הולנדים?
כן.
בדיוק זה... הסיפור שלה היא
ויקינגים אפילו, פוג. כן.
לגמרי, היא כמו סוג נמיביה בקטע הזה, כי תחשוב שהגיעו לשם הגרמנים אחרי הוועידה הידועה, ועידת ברלין, שהם שם מסתכלים יפה, איך הם פשוט מפלחים את כל היבשת הענקית הזאת, ואומרים איפה אנחנו ניקח לנו כאן חתיכה. אז לגרמנים הולך לא רע, והם מקבלים את החתיכה הזאת, בנוסף לטנזניה, מזרח אפריקה הזאת תיקרא דרום מערב אפריקה הגרמנית, גם את קמרון הם מקבלים, גם את טוגו, שמח ומבדח, ובעצם כשהם מקבלים את החתיכה הזאת, אז הם מקבלים אותה כשכבר יש אנשים מסביב שמנסים להגיע אליה, בעיקר לברוח אליה. למה? כי זה מדבר, אין שם כלים, יש שם הזויים. חלק מהזויים האלה זה אנשים שהם איזשהו מיקס של אפריקאים מקוריים, סופר מקוריים, אני אולי אכנס לזה תכף, ולבנים אירופאים, והאנשים האלה שהם בעצם אפשר לקרוא לזה ממזרים או תוצאה של נשים אפריקאיות שנאנסו לאורך השנים על ידי אירופאים שהגיעו לשם, הופכים להיות לקדוחנים כאלה, קאובויים, ממש כמו במערב הפרוע. נמיביה היא המערב הפרוע על אמת, הרבה יותר מהצילומים של סרטי הספגטי בספרד, כאילו זה הדבר האמיתי. והם מגיעים לאיזושהי פינה שהיא פינה עם הרבה רוח, וכך הם קוראים לה וינדהוק, שזה בעצם פינת הרוחות, היה שם כנראה רוח באותו הזמן, אבל מי שנתן לה את שמה עוד לפני שמגיעים לשם הגרמנים, זה אותם הקדוחנים שסיפרתי לך, של אנשים שעם הזמן יקראו לעצמם צבעוניים, או יקראו להם צבעוניים בגלל שהם מיקס, או שיש אפילו אנשים שממש לקחו את זה עד הסוף, יש עיר בנמיביה שקוראים לה רחובות, כן, 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 רחובות, יש גם ראש פינה, יש גם גבעון, אבל ברחובות יש את הממזרים של רחובות.
אבל ממש אומרים רחובות?
כן, רחובות. The bastards of רחובות. הממזרים של רחובות.
שהם
אומרים, כן, אני מיקס, ואני חי ברחובות, ויש לי תרבות שהיא תרבות שלי. שהיא מה? היא מיקס. השפה שלהם זה אפריקאנס. אפריקאנס זה משהו שמגיע מדרום אפריקה, שגם זה בעצם מיקס של הולנדית שקפאה במקום במאה ה-17.
אני יש לי את זה בראש מדיאנטווד, את המעלקה.
בדיוק, כל הכבוד לך, הלהקה הובאה לבת הקטנה שלי בת 5.5.
תגיד לה שאני הופעתי איתם פעם.
בדיחה, לא נכון.
כן, הם היו פה בארץ.
תשמע אותך.
כן, כן.
תשמע אותך.
כן, בפרטי נדבר על בדיוק איך השתפנתי שם מלקפוץ לקהל אחריו.
כן, נכון, הוא עושה כזה...
כן, כן, זה לא הגיוני.
זה היה לפני הצניחה.
כן.
כן, כן.
אוקיי, אז יש לנו פה מיקס משוגע לחלוטין, שנשמע באמת...
עכשיו, המיקס הזה הוא של 2.8 מיליון. זאת אומרת, כמה כבר מיקס אפשר לעשות עם 2.8 מיליון איש? זה אחת המדינות הכי ריקות בעולם. אם היינו צריכים לצייר אותה, היינו מציירים צהוב משני הצדדים, מדבר הקלהרי מצד אחד, מדבר הנמי מצד שני, וכחול למעלה ולמטה, וגם בצד. אחרי מדבר הנמי יש לנו את האוקיינוס האטלנטי, שהוא מביא גם איזה זרם כפו, שבעצם גורם למדבר הזה להיות להיפר מדבר, זאת אומרת, באמת, שום אף טיפת מים, נאדה, והים הוא ים קר, ואחלה דגים בגלל זה. ולמה אני אומר כחול למעלה ולמטה? כי זה בין גם שני נהרות גדולים. נהר האורנג' למטה בדרום, שבעצם שופך את כל היעלומים של כל האזור הזה של מרכז דרום אפריקה, פשוט לוקח את כל היעלומים מדרום אפריקה ומבוצואנה, ושוטף אותם לתוך הים, ואז באות ספינות כאלה הם לשאוב את כל היעלומים. ומצד שני, זאת אומרת, בצפון, נהר הקונני, שבעצם מחלק את הגבול בין נמיביה לאנגולה, ושאם אתה מתקרב בכלל לאזור המדהים הזה, והוא מדהים, שם אתה תראה את השבטים הכי 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 אותנטיים, אמיתי, בלי שום גינונים מערביים כאלה או אחרים. הייתי שם פעם באיזה אירוע של הלוויה ענק.
אבל יש הוספיטליטי, זאת אומרת, זה כן מקבלי פנים?
לגמרי, אתה... זה מאוד יפה, בנמיביה הכל עדיין נשאר גם קצת תמים. רענן אמר לך על האוהל על הגג וזה. כן. קודם כל יש לך תמיד אתרי קמפינג בכל מקום. הם יושבים על המקום הכי רומנטי עלי אדמות, לצורך העניין, כשאנחנו עולים צפון הרחוק לגבול אנגולה, אנחנו יושבים במפלי פופה, שזה מפלים מקסימים, ובכלל כל האווירה הזויה, כי אתה במדבר, מדבר, 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 פתאום בום של ירוק מהמפלים.
אני גם דמיין לי מתוך הנהר שיש ירוק מסביב לנהר הזה.
ממש! וזה כל כך קונטרסט חזק לעומת כל הצחיחות מסביב. אז שם אנחנו יושבים באמת מלא לוג'ים אוהלים, או אוהלים, או לוג' כאילו עם מבנים, אבל כאלה...
אבל זה כבר גלמפינג כזה, או שאנחנו עדיין באמת באמת...
גלמפינג זה אנחנו המצאנו.
לא, אני...
באפריקה זה תמיד היה גלמפינג, מה עשו כל המגלים הבריטים? הם היו בגלמפינג. היה מי שעשה להם את הגלמפינג. אבל היו יוצאים במסעות ארוכים, ארוכים, עם פורטרים שמפה עד הודעה חדשה. אז לא הייתי קורא לזה גלמפינג, אבל זה קמפינג בסטייל.
אוקיי.
אני יכול להיכנס שם על החנויות של ציוד של ג'יפאות וקמפינג ולא לצאת. בכלל, משם.
הוא חייב לנדרובר, שם כזה.
אני צריך, כן, אני צריך להישאר שם כמה שעות.
הוא הכי בריטי כזה מה שאתה מדבר.
בכל אופן, שאלת אם זה טוריסטי לפגוש את השבטים, אז במקרה הזה אני מדבר על האימבה, שנמצאים שם רחוק רחוק צפון. וזה מאוד לואו טק, זאת אומרת, אתה הולך לאיזה בחור שהוא אימבה, הוא אומר, דודה שלי אימבה. הוא אומר, אחלה, מעולה, הוא רוצה לבוא לדודה שלי, הם אומרים, כן, בוא, אני תומך את הדודה שלך. והולכים שם לאיזה סופר ליד, מה זה סופר? כאילו הכי פח שפע בעולם, מאוד מאוד רעוע, ואתה קונה שק של אורז ושק של קמח, ושק של סוכר, ואם יש לך טבק מהארץ, אז הוא מאוד ישמח לקבל לך גם טבק מהארץ, ואתם נוסעים עם כל הסיפור הזה על הטנדר המקרטע שלו, אנחנו עם הג'יפים שלנו המפונפנים מאחורה, ובאמת מגיעים לבית בוט, ובפנים נשים יפהפיות, משוחות באדום מכף רגל ועד ראש, ואתה צובט את עצמך, אתה אומר, זה לא יכול להיות שזה באמת עכשיו קורה, ואתה מחפש לאיפה הן יכולות לברוח כדי להראות לנו שהן בעצם במקום ממש נקי, מתחת לאדמה, וזה עם כפתור, תכף יתרד במעלית לשם, אבל אין מעלית ואין כפתור, והן פשוט ככה. גם הגברים מעניינים עם תסרוקות מעניינות, ואנשים, הרמה, כאילו, הכמות הזמן שהן משקיעות על הצמידים ועל הנעליים, ולמשוח כל יום את האוקרה האדומה על הגוף שלהם, עם השומן, והן חשופות חזה, מה שכאילו בהתחלה למערבי, גורם לך כזה, בוא נפדיחות, מה קורה פה, אבל אתה רואה אותם מסתובבות בכזאת חופשיות, בקטע של... It's not an issue. אילו, זה לא, זה חלק מהתרבות.
אבל מה שתיארת, זה כן התנהגות מערבית של אשמה, יש אותה לאדם לבן שמסתובב שם ומרגיש כזה, אולי אני לא צריך להיות פה, אני גזלו מהם כל כך, כל השנים.
נכון.
אולי אני לא צריך להיות פה?
אני אגיד לך משהו. קודם כל, הרגשה של אשמה זה עניין אינדיבידואלי.
לא, ברור.
גם אני באבונותיי חצי עיראקי, ואצלנו היו אומרים, נעין נשאר בעיראק. אז זה דבר אחד. דבר שני, שהוא מאוד מעניין בקטע של למה הם נמצאים בחול הזה, למה הם משוחות ככה, למה יש להם מלא בקר והם חיים עם בעלי החיים יחד, למה זה נראה ככה, זה לא נורא בעיניהם. אז כשאתה מקמת את הדברים, נגיד לכסף, אז אתה מגלה שגם הם, כמו חברות רבות באפריקה, חברות שהבקר הוא העיקר שלהם, הבקר הוא גם סמל סטטוס שלהם. אם היה לוקח אדם הימבה היום, ממוצע את כמות הבקר שלו ומוכר את כולה, היה יכול להיות בבית מאוד יפה, וילה עם בריכה בווינדוק, עם משרת לבן שיגיש לו ארוחת בוקר.
אבל זה האושר שלו.
הוא היה רוצה, כן, אבל זה האושר שלו. זה דברים שאנחנו רואים הרבה באפריקה, על אנשים שנצמדים לתרבות, כי זה התרבות, ואם תיקח מני את התרבות, אז אתה תיקח מני את האושר האמיתי בעין. האושר שלי הוא בעין, אני קובע אותו, הוא חלק מהתרבות שלי.
גדה, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני מאוד מקווה שאתה כותב, מתעד באיזושהי דרך את כל מה שאתה עושה, כי אני אשמח לקרוא על זה עוד ועוד, על הבן אדם הזה שמגיע לנמיביה והופך להיות שם חלק מהמקום הזה, ובכלל, זה נשמע מופרך, מקום מופרך ומקסים, וגד עזר, הוא מדריך מסעות באפריקה, תודה רבה רבה לך.
לא דיברנו עליה בכלל.
אני יודע, נו מה נעשה, זה מה שאני אומר, אני צריך עוד חומר. צריך עוד.
זה אמת. כן. יאללה, ביי חבר'ה.
ביי.
דבר, ביי.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
אני לא יודע אם זה קרה במשבר גיל 40, אני לא יודע בדיוק מתי זה קרה, אבל היה איזה רגע, זה תשפע לך, זה כזה, זה פתאום, שפתאום התעניינתי בציפורים. זה מטומטם לגמרי. זה קורה לך יום אחד, שאתה פתאום רק כזה, בוא נע. אני רגע שנייה, ואז אני המשקפת, ואז אני המדריך, ואז אני פה, ואז אני המגדיר הזה,
אז איתי שני ממשיך עם זה.
בדיוק. איתי שני הוא צפר, והוא אקולוג, והוא מתמחה באפריקה, ואני תוהה מה יש במדבר הגדול הזה בכלל לראות, ואתה אומר, הרבה מאוד חיות, רענן אמר, הרבה מאוד חיות, איזה ציפורים בכלל יש שם. מה העניינים איתי?
בסדר גמור, מה המצב?
אני שואל אותך, היה לי סוג של מדריך כזה עם כל הציפורים של אפריקה, באמת ראיתי דברים מדהימים שם כשהייתי בטנזניה ובזנזיבר, אבל מה קורה דרומה, מה קורה שם באמת בנמיביה?
אז האמת שלא חשבתי שנדבר רק על ציפורים.
סליחה, לא חייבים. פשוט מתוך ההגדרה שלך, זה הלכתי על זה.
כן, אבל אתה יודע, צפר זה המחלה שלי, אבל זה לא צריך להיות המחלה של כולם.
אז בסדר, תן לי קצת ונמשיך הלאה.
אז קצת, תראה, זה נראה כאילו מדבר, אז לא רואים כלום, אבל המדבר מלא בחיים. וציפורים זה רק חלק מזה, אז אם זה כל מיני מינים של אפרונים, ואם זה כל מיני מינים של חכליליות, וכל מיני מינים של קאטות ותחמסים, יש המון מה לראות ברגע שאתה מתחיל להסתכל ולזוז ברגל.
וליד הנהר, אני מניח שזה אחרת.
וליד הנהר אתה רואה דברים אחרים, ואז זה גם לא כל כך מדבר, זה מדבר אחר. בכלל, המדבריות בנמיביה הם לא, זה לא מדבר אחד. הרבה סוגים של מדבריות, וכל מדבר נראה אחרת, מתנהג אחרת, מרגיש אחרת, מריח אחרת, ומן הסתם, אז יש בו גם הרבה בעלי חיים, וציפורים, רק חלק מהם, שהם שונים ממקום למקום.
היה לי מחוץ ללודג' בטנזניה, היה לי פשוט הרון אפור כזה, שהוא פשוט חלש על ביצה כזאת.
לגמרי, תקשיב, אבל טנזניה זה טרופי, וטרופי זה הכי עשיר שיש.
כן, כן.
וכאילו נמיביה, אתה נוסע למדבר, ואתה אומר, טוב, מה אנחנו נראה במדבר? אבל המדבר זז. ברגע שאתה מסתכל, המדבר זז. וזה פשוט מדהים, כי עשיתי פעם תרגיל פה באזור, באזור הדרום, הבאתי אנשים לבדיקת עובדה ואמרתי להם, תקשיבו, בואו נסתכל רגע מה קורה כשעוצרים רגע את האוטו. ופתאום אנשים התחילו לראות שהמדבר זז. אותו דבר קורה בנמיביה.
אתה יודע שפעם מישהו אמר לי, קודם כל איתי הוא איש מדבר, הוא גר בערבה ו... הוא איש מדבר לגמרי, אבל פעם, אני מאוד אוהב, גם קרתי כמה שנים, אבל, אז מישהו פעם אמר לי משפט מאוד, שהמדבר בעצם הוא כמו ים. כשאתה מגיע לים פעם ראשונה, אתה רואה רק החול, אתה לא מבין שיש שם משהו, או שהוא חי או קורה בו משהו, ואז אתה צריך לאט לאט לצלול, או להעמיק טיפה פנימה, אבל רגע לעשות את זה במקום קטן, או אתה יודע, בשטח קטן, ואז אתה קולט כמה הכל חי, תוסס רק בקצב אחר, בזמנים אחרים, וזה מדהים.
ואני מניח שרוב החיים, זה קם לחיים בלילה.
אז יש ויש, יש באמת כל מיני תופעות, ואם אנחנו מתייחסים לבעלי חיים, אז הרבה מהם הם פעילים בלילה, אבל לא רק. יש לנו סממיות שפעילות ביום, ואם אתה הולך לדיונות של מדבר נמיב, אז יש לך סממיות יום שפעילות בשיא היום, בשיא החום, מרימות רגל, מרימות זנב כדי להתקרר. יש לך כל מיני חיפושיות שעל הבוקר אוספות את כל הטל שירד והגיע מהאוקיינוס, ואת זה הם בעצם שוטות. ואם אנחנו מדברים על צמחים, אז יש ממש צמחים שהתפתחו במיוחד בתוך המדבר הזה, שיש עליהם עורקים שעושים את המים שמגיעים ממטל. אז באמת, כאילו, יש התאמות מטורפות, וזה התאמות בצמחים שונים, והתאמות בבעלי חיים שונים, ובציפורים זה לא שונה, גם כן. יש לנו ציפורים שלא שוטות אף פעם. פשוט לא שוטות. הן מסתדרות עם מה שהן אוכלות. ומצד שני יש לנו ציפורים שללא מקור מים לא ישרדו את התקופה היבשה, והשנה במיוחד אנחנו אחרי שנת בצורת בנמיביה, אז המצב הוא מאוד מאוד קשה. עכשיו, אתמול חזרתי מנמיביה אחרי שבועיים וקצת בנמיביה, וזה פשוט מדהים לראות איך ביחס ללפני שנתיים שהייתי יש הרבה פחות להקות גדולות של ציפורים, כי פשוט יש הרבה פחות מים בשטח. ואז הן התרכזות בנקודות נורא נורא מדויקות, בבורות מים, בבארות.
ונמיביה, זאת אומרת, אנחנו, ההתערבות שלנו, בני האדם, אנחנו מתערבים שם, יש התערבות גדולה, זאת אומרת, שומרים מקורות מים, שומרים זה לחיות הנודדות ובכלל?
תראה, מישהו פעם אמר לי שברגע שאתה חי במדבר התערבת, כי המדבר לא יודע לספוג אותנו כבני אדם, אז ברגע שאנחנו שם, אז אנחנו מתערבים. בנמיביה, מדינה עם כל כך מעט אנשים, אז ההתערבות שלנו היא מאוד נמוכה והיא נורא נקודתית. בטח ובטח כשאתה הולך על עיר כמו, אני יודע מה ניקח שם, אופובו שנמצאת בצפון, אז באזור אופובו יש הרבה התערבות, אבל אתה נוסע 5 קילומטר לכל כיוון, זה כבר לא רואים את האדם. ומצד שני, ההשפעות שלנו הן השפעות הרי רחבות טווח וקשורות לאקלים ושינויי אקלים, ולא קשור בכלל נקודתי למה קורה בנמיביה.
אבל תגיד, סתם, פתאום שילבת את זה עם המדבר. יש שם גם השבטים שחלקם כבר דיברנו עליהם גם עם גד לפני, הם גם שבטים שאנחנו מכירים מעולמות מדברים אחרים, כמו הבדואים, נודדים, או בסערה, או ממש לא?
אז יש ויש, כי אם אנחנו מסתכלים על שמעתי שדיברתם עם גד על ההימבה, אז ההימבה היו בעבר רואים, ממש רואים נוודים כאלה שהולכים עם הבקר, משהו שנורא מזכיר את המסעים של קניה. כן. הבושמנים לעומת זאת, הם מראש יושבים באזורים שיש בהם מים, וברגע שנגמרים המים, אז הם הולכים לאזור אחר שיש בו מים, אבל הם גם לא מחזיקים שום דבר. זה לא כל כך דומה לבדואים, כי הבדואים הם באמת, הם נוודים שהולכים בעקבות המים, אבל יש מים במדבר שלנו, במדבר בנמיביה אין מים. וזה הבדל מאוד גדול, ואז הרבה מהמים שהם מקבלים זה מצמחים, זה מבעלי חיים שהם תופסים, מצמחים שהם תופסים, לא בהכרח מים ישירים, מים זמינים.
כן, גם בטח בכמויות שאי אפשר לקיים ממש שבט או...
לא, זה בעיקר כן. משפחות, זה בעיקר, כן. בעיקר עבודה של משפחה. עכשיו, מה שהכי יפה זה שאתה מסתובב בנמיביה, ואתה מגיע לכל מיני אתרים של חריטות סלע או של ציורים, ואתה רואה שהאושר הזה הוא לא מתחיל אתמול, הוא כבר מאות ועשרות אלפי שנים של... של עושר של בעלי חיים וצמחים.
שאותם בעלי חיים ואותם קבוצות השתמרו שם. זאת אומרת, זה לא...
בתוך המדבר העתיק הזה.
זה אומר משהו על ההתערבות באמת, שלא הייתה התערבות שגמרה, הכחידה, שינתה, והאקוסיסטם נשאר די אותו דבר.
לגמרי, זה המדבר שמוגדר המדבר העתיק בעולם, 60 מיליון שנה, שהוא עובד באותה צורה. המערכות שקיות בו, המערכות של הצמחים והמערכות של הבעלי חיים, בעצם עברו אבולוציה כבר לפני 60 מיליון שנה.
אבל אתה אומר, אמרת בצורת, וזה היה, היה לי מוזר, מה בצורת? במדבר, מה הבצורת?
אבל גם למדבר יש את, את הסבב שלו, וכל שנה מגיע הקיץ, הקיץ שם הוא התקופה הרטובה, ויורד גשם, ושנה שעברה הגיע הקיץ, ולא ירד הגשם. אז המעט גשם שצריך בשביל להפעיל את המערכת, החמישה עשרה מילימטר האלה, כשהם לא מגיעים, הם הרבה יותר קריטיים מאשר 5-10 מילימטר שאמורים לרדת באזורים
הרבה יותר... שאתה באמזונס.
כן, אני חושב שאחד הדברים הכי מאפיינים בכלל מדבר, ובטח את המדבר הנמיביאני, זה שכל קוץ במדבר הוא פרח. וזה כל כך בולט כשאתה נכנס למדבר ואתה רואה אחרי שנה גשומה איך הכל ירוק והכל פורח וכל מיני סוקולנטים וכל מיני בעלי חיים שחיים עליהם, פשוט בכל מקום מסתובבים, ואתה מגיע כמו שנה, השנה הזאת, אחרי שלא ירדו גשמים השנה, והכל יבש. אבל אז אתה מרים את האבן, ואתה רואה שהחרקים מתחבאים שם, ואתה מסתכל קצת בוודיות המוצללים, ואתה רואה שיש עוד כמה צמחים ששורדים, והמנגנונים שלהם הם כאלה שהם שומרים אותם לשנה הבאה עד שירד הגשם, וכשירד הגשם יבוא הבום מחדש.
יש חיות ספציפיות מאוד לאזור הזה שגם עושים, אני מניח, כמו שיש במדבריות, סוג של הייברנייטינג, זאת אומרת שזה ממש שהם יכולים להישאר במצב של תרדמת כזאת הרבה זמן?
לא בדיוק, אני לא יודע להגיד על זה תשובה ממש טובה, אבל אני חושב שהייברנייטינג זה יותר לאזורים קרים, כאשר צריך להוריד את ה... את טמפרטורת הגוף, או להוריד את קצב הלב לרמה מסוימת בחום.
הייתי בזוחלים וכאלה, אבל אוקיי, כן.
זה יותר קשה לעשות את זה בחום. אחד הדברים שמאפיינים את המדבר הנמיביאני, זה שההבדלים בין חום לקור, אתה מגיע לשם בקיץ עכשיו, 38 מעלות, זה יכול להתחיל להגיע ל-45 מעלות, אתה מגיע בחורף, 4 מעלות, 6 מעלות, לפני שנתיים הייתי שם בחורף, קפה לנו כל איבר בגוף שאפשר לחשוב עליו. השנה הגעתי בקיץ וכולי שרוף וחרוך מהחום. אז ההבדלים הם כל כך קשים, גם בין העונות וגם בין לילה ויום, שמאוד מאוד מובהק הדבר הזה. ועוד דבר שנורא יפה, המדבר הנמיביאני הרי מורכב מכמה סוגי מדבריות. אז יש את המדבר של הנמיב, שהוא כאילו הכי מוכר עם הדיונות האדומות וה... גושי סלע גדולים של שנמצאים מצפון לדיונות.
כן,
יש את המדבר החופי ששם דיונות ענק בלי צמחייה עליהם בכלל, ויש את המדבר של הקלארי, שמי שמכיר קצת אפריקה מכיר את זה גם קצת מדרום אפריקה וגם מבוטואנה, שהוא הרבה יותר ירוק, של עיניים ישראליות אתה מגיע לשם ואתה אומר רגע, זה לא מדבר, הכל פה יער גשם כמעט, מלא צמחייה. וכשאתה מסתכל על כל אחד מהמדבריות האלה, איך הוא נוצר ואיך הוא שורד ואיך הוא מתפקד, כל אחד זה סיפור אחר לגמרי.
מה הפייבורית שלך לסיום?
איי, איי, איי.
תן, נו.
אי אפשר פייבורית, אני תמיד עונה, הפייבורית שלי זה איפה שאני נמצא באותו רגע.
לא מבחינת מיקום, מבחינת חיים שם, מבחינת הדבר שאתה אומר, אני חייב, אני יכול להסתכל על זה שעות.
אני חושב שהמדבר של נמיב, המדבר נמיב הוא כל כך מגוון, הוא כל כך עשיר, הוא כל כך אחר מכל המדבריות האחרים, אני חושב שהייתי יכול לחיות שם עוד כמה שנים טובות.
איתי שני, צפר ואקולוג מתמחה באפריקה, תודה רבה רבה.
תודה
רבה.
ממש איתי.
בשמחה, בשמחה, לתראות.
בקיצור...
כן, אז צריך לקצר, וצריך רגע לדחוס.
אני אגיד לך מה זה עשה לי השיחה הזאת,
כן.
בקיצור.
כן.
קודם כל, פתאום קלטתי שמה שבא לי להגיד, גם נגיד על ישראל, שהבעיה שלנו זה שנת בצורת, בא לי שנה של בצורת, רק שזה היה הבעיה. והדבר השני, זה בא לי מרחבים. כן. לא, הדבר הזה שהם מתארים, גם גד וגם איתי, שאתה יכול לצאת עכשיו לנסיעה ארוכה, וזה,
יש בזה גם משהו מפחיד, ה-getting lost הזה ממש.
נכון, אבל עוד פעם, קודם כל באמת בנמיביה זה קצת פחות, אבל יש בזה, אז אין לנו את זה פה, נו, אין לנו, גם בארצות הברית, אפרופו מה שאמרת, סדונה וזה, יש, אתה יכול לנסוע עכשיו נסיעות של 15 שעות, בכבישים וזה, וזה משהו, אתה הראש שלך, בא לי כזה למונוטוניות כזאת.
ויש גם את העניין של המדבר בלילה, זה... זה באמת מחושף הדבר הזה.
כן, בכלל, מדבר, גם בארץ, שמה, מדבר בארץ הוא גם מאוד חזק. כן, כן, הם מחושפים. הכל, זה באמת אזור מיוחד במינו, שגם אף פעם אני לא מבין למה לא, הרבה אנשים לא אוהבים אותו משום מה. אני לא מצליח, כן, אבל
המונוטוניות כן, הזאת, הזאת. אבל לי זה עושה טוב. לי זה מרגיע הכל.
הכי מרגיע.
וגם אחרי כמה דקות, אפילו לא הרבה זמן שאני שם, אין מונוטוניות. יש המון 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 צבעוניות. זאת אומרת, יש מלא מלא, זה כרומטי, אתה רואה את הקר, את החם, אתה רואה את הכל.
ממש, ממש. כן, גם לי לא משנה שם.
אז מתי נוסעים לנמיביה? כי הוא תיאר את הקיצוניות של בן.
כן, אז הקיצוניות, אז קודם כל נוסעים בדרך כלל...
בקיץ.
לא, גם וגם, זה הרבה...
אני אומר לו את זה, והוא אומר לי לא.
לא.
כן, נו.
אז בקיץ.
נו, כן.
אני אומר, בוא נטע את כולם.
מתי?
בשתי עונות כזה, גם עכשיו, פחות או יותר, זאת אומרת, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, חדומה, וגם במאי, אפריל, מאי, יוני, יולי כזה. זה פחות או יותר החודשים. אבל תכלס אפשר לדבר, תל שם בהרבה, עוד פעם, לא שיא החום, זה בעיקר.
זה משפחתי?
אפשר מאוד, זה ארטקור אבל.
היססת, בדיוק,
לא, היססת. כי זה ארטקור, לא, אז זה ארטקור.
זה יותר לטיילים.
זה לטיילים, אבל זה גם למשפחות, זה לא טיול ארוך מאוד, גם לא חייבים לעשות אותו מאוד ארוך, אבל עוד פעם, יש בו את המונוטוניות הזאת, שבהרבה מובנים לא מתאימה לכולם, וגם עניין השבטים, זה צריך להיות ילדים בגילאים מסוימים, שהדבר הזה מרגש אותם, כי זה מרגש.
כן.
מה שגעת תיאר, זה באמת מאוד מרגש.
כן.
אתה מגיע, ואתה לא יכול להתעלם מזה שזה איזשהו משהו מאוד בסיסי.
אז אפרופו בסיסי, לא דיברנו על אוכל בכלל, מרוב שזה בסיסי.
אין הרבה... לא, זה... גרמנים, יש אוכל גרמני, לא, 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 סתם, קודם כל יש אוכל, חלק מדרום אפריקה, יש עינות וזה, ובירות וכדומה, לא, דווקא המגוון שם הוא מאוד גדול, ואם הייתי מנסה, מה שכבר בהרבה מאוד מקומות אי אפשר, מי שבקטע, כן, זה דווקא לנסות חיות שפחות מקובל כבר לאכול.
מה אתה עכשיו מנשנש את הלף, מה אתה עושה?
לא, תנין זה יכול להיות, דברים כאלה, לא, פחות.
תנין נשמע לא טעים.
אז תנסה. אז תיסע לנמיביה ותנסה. יש שם מסעדת משלן שעושה... קרוקודילים, היא דווקא. אז לא, אבל זה כזה, זה כאילו הייתי מנסה שם, אין שם משהו מיוחד שלהם מדויק, אתה יודע, כי זה באמת עם המון השפעות מגרמניה ובדרום אפריקה וכדומה, אבל מעניין לראות שם באמת מגוון מאוד גדול של בשרים.
ועל מה אפשר לוותר?
וואי.
אתה אומר שזה טיול יחסית קצר, זאת אומרת שזה משהו שאתה... כן, נסיזית, אין, כן. אין הרבה...
תראה, פה דווקא זה יותר על מה אי אפשר לוותר, וזה בעיקר באמת על שני... אתה יודע, אולי הציורי קיר וכדומה, הציורי מערות, סליחה, לא ציורי סלע. אבל לא הייתי מוותר בחיים, לא על השבטים, ולא על המדבר של נמיב, זה באמת שני הדברים שהם ה... הם הבסיס המאוד מיוחד, זאת אומרת, אתה יכול לראות אותם רק שם, באמת באמת היום בהמון מקומות באפריקה שאפשר לטייל, כי יש מדינות עוד שמאוד קשה לטייל בהם, העולם השבטי הולך ומתמסחר לו, אז שם אתה עוד יכול לראות את הדבר כמו שזה היה באמת.
יפה, ותכף נתכנס כל אחד עם השבט שלו לאכול ארוחה של שישי, אני מקווה שנהנתם, אני כל פעם נורא נורא נהנה, תודה רבה רענן, תודה רבה לזיו המויה, לעורך והמפיק שלנו, ותודה רבה לקרולינה אבייב על הסאונד ועל הדיגיטל טל אלפקס, תודה רבה לכם.
תודה.